במכון יש תוכנית מחקר שעוסקת ביחסי ישראל-סין, ובנושא הזה אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם מי שעומד בראש התוכנית, שגריר ישראל בסין לשעבר ואלוף במילואים, מתן וילנאי. שלום מתן.
שלום.
נתחיל ברשותך בסוגיה שיש לה ממדים מדיניים לצד ממדים ביטחוניים, והיא משולש יחסי סין, ארצות הברית, ישראל. נושא שעולה לא מעט לכותרות, על רקע שיתוף פעולה ביטחונית טכנולוגי בין ישראל לסין, שאיך לומר, לא עולה בכנה אחד עם האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית.
העולם כולו פוחד מעלייתה של סין על במת העולם. אני לא יודע אם המילה הנכונה היא פוחד, חושש, עוקב בדאגה. זה סיפור לא פשוט. כי הסינים מביאים כוח עצום, כלכלי, מביאים מדינה הגדולה בעולם בכמות האוכלוסין. תוך זמן מסוים ההודים יעברו אותם, אבל הם כרגע הגדולים בעולם. ממושטרים, מאוד ממוקדים, ושום דבר שם לא קורה במקרה. שקורים דברים בסין הם לא קורים במקרה. הכל מתוכנן ומחושב, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, יש לזה גם הרבה מאוד חסרונות, צריך לדעת את זה. וארצות הברית, בצדק, ממש בצדק, אני אומר לכם את זה אחרי היכרות לא קטנה עם סין, חוששת מסין מאוד. והיחסים הם מאוד מורכבים בין האמריקאים לבין סין, תלוי כמובן בנשיאים, נשיא כזה, נשיא אחר, אבל ברמה הבסיסית של האינטרסים האמריקאים באוקיינוס השקט, שהוא מאוד מורחק מאיתנו, אבל עולם שלם מתקיים שם, הם מובהקים מתנגשים עם האינטרסים הסינים. צריך לזכור שכל הפינה היא של העולם, של מזרח אסיה, מתנהלת לפי פקס אמריקה, לפי אמריקה, לפי כללים שהאמריקאים קבעו בסוף מלחמת העולם שנייה. ב-45 לצורך העניין, 1945. סין אז הייתה כלום. היום היא כבר מעצמה, אז היא רק התחילה להיווצר, היא קיבלה את הקומוניסטים, עלו לשלטון בראשון לאוקטובר 49, אנחנו מדינה 15-48, מאוד קרוב, ומאז הם מתעצמים, הם הגיעו לעמדה שהיחסים ביניהם לבין האמריקאים הם כבדו וחשדו. ומדינת ישראל נכנסת לתמונה הזאת גם כן. אני תמיד הייתי נוהג להגיד במפגשים כאלה, שלושת המעצמות. סין, ארצות הברית, ישראל. אנחנו עיירה בסין. מבחינת ההיקף שאנחנו משהו כמו עיר קטנה, עיירה, לא יותר מזה. והם אף פעם לא הבינו איך מהעיירה כזאת יוצאת כל כך הרבה חוכמה, יוצאים כל כך הרבה פרסי נובל, זה משגע אותם הדבר הזה, וכל כך הרבה חדשנות. צ'וונגשין בסין זה נקרא. והיחסים לכן הם מאוד מורכבים לאורך השנים, והאמריקאים לא מוכנים לעסקאות צבאיות שיכולות לחזק את סין, אם כי צריך להגיד במאמר מוסגר שהסינים פחות ופחות נדרשים מזה ויותר ויותר עושים בעצמם. יש להם יכולות פנטסטיות בתחומים האלה, ולכן היחסים של וושינגטון, תל אביב, בייג'ין, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים ורגישים. אני כשגריר מאוד הקפדתי לא לחרוג משום כיוון שיעורר חשד אצל האמריקאים. הסינים כמובן ניסו את שלהם, וצריך היה מאוד לנווט בזהירות שלא יהיה מצב שאנחנו מקריבים אינטרסים אמריקאים לטובת אינטרסים סינים ישראלים. ותמיד הייתי אומר לסינים, הם לא אהבו לשמוע את זה, שבסוף בסוף ידידת האמת היחידה של מדינת ישראל בעולם בדורות האחרונים זו ארצות הברית של אמריקה. היחידים, והם נוספים בנו והם כועסים עלינו בדרך כלל גם בצדק אם אתה שואל אותי, והם לא תמיד איתנו, אבל ברמה הבסיסית העמוקה הם נמצאים יחד איתנו. אנחנו משטרים דמוקרטיים, חולקים את אותם ערכים, לא מדבר את זה שיש קהילה ענקית, הקהילה השנייה בגודלה של יהודים בעולם, אחרי ישראל, יושבת בארצות הברית, יש לדבר הזה משמעות רבה, והם תמיד בסוף, גם שהם נוספים בנו, זה ריב במשפחה, אנחנו יודעים שבבסיס אנחנו נקבל את התמיכה האמריקאית.
נעבור ברשותך לסוגיה נוספת, שגם היא מתקשרת לענייני ההווה, ענייני האקטואליה כאן בישראל, ו... היא עמדת סין בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והניסיונות של סין להיות מעורבת עד כמה שאפשר. איפה לדעתך סין ממקמת את עצמה, נניח בהשוואה לארצות הברית, והאם אתה רואה אפשרות שסין תוכל להיכנס לנעליה של ארצות הברית עכשיו כשהרשות הפלסטינית מסרבת לתיווך אמריקני בלעדי בנושא הזה?
אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, הסינים הם בעקבותיהם של האמריקאים על כדור הארץ, בכל העולם. כלכלית, הם כבר נמצאים צמוד אליהם, והם תוך זמן קצר יעברו אותם. לא יודע אם קצר, אבל הם יעברו אותם. אין ספק בזה בכלל. זה ברור לגמרי, הגרפים מראים את הכיוונים. הסינים ברמה העקרונית בצד הערבי, נקודה. הסינים לא הצביעו פעם אחת עם ישראל, גם לא שהיה כינוס של מצחצחי הנעליים העולמי בירקוץ. הם אף פעם לא תמכו בנו, בשום נושא שבעולם. הם אף פעם לא נמנעו, הם אף פעם לא יצאו מהחדר, הם תמיד הצביעו נגדנו. צריך לדעת את זה. לא הצביעו, לא בזמן עבר, עד היום. הם מצביעים תמיד נגדנו. צריך היטב לדעת, להכיר את העובדה הזאת. וברמה הבסיסית, בתור עם שעלה מתוך מלחמה, מלחמת אחים קשה מאוד, שהתוצאה שלה זה טיואן, מה שנשאר מהצד השני זה טיואן, היתר זה סין הקומוניסטית, הם מזוהים עם העניין הערבי. יתרה מזו, שאתה קורא נאומים של מאו צ'טונג, שהוא אב המייסד. כל מה שלא נגיד הוא אב המייסד, של ה-People Republic of China, של סין הקומוניסטית, לא נעים לקרוא אותם. בשנות ה-50, לדעתי ה-60 גם, נגד הציונות, נגד ישראל, קלאסי בצד של ערפאת, באותם הימים. זה לא השתנה מהותית. לא השתנה מהותית, אבל הסינים הם מספיק חכמים כדי להבין איפה האינטרסים האמיתיים שלהם נמצאים. והם מבינים שיחסים עם ישראל יכולים להביא להם הרבה מאוד חדשנות, הרבה מאוד טכנולוגיה. זה מה שמעניין אותם, אין פה ציונות. הם לא השתתפו בקונגרס הציוני בבאזל, הם לא נמצאים במקום הזה בכלל. הם מבינים מה היחסים בין ישראל לסין יכולים לתת להם, ואנחנו צריכים להבין את אותו דבר בדיוק. ולכן הסינים ברמה העקרונית הם לא איתנו, הם נמצאים עם הצד השני, הם מזדהים עם הצד השני, יש שגרירות פלסטינית בבייג'ין, יש בהרבה מדינות בעולם, גם בבייג'ין, יש שגרירות של מדינת פלסטין בבייג'ין, ויש תמיכה סינית מלאה בעניין הזה. וכפי שציינתי, הם תמיד מצביעים נגדנו. כל תחום שבעולם הם מצביעים נגדנו. יחד עם זאת, יש פה פוטנציאל עצום לשיתוף פעולה, כי בסין, סין זה דבר ענק, והם יכולים לחיות בשניות עם דברים באופן קבוע, זה לקנה בהם. הם מדינה אחת, שתי שיטות שלטון. בהונג קונג, שהיא חלק מסין, שיטת שלטון אחת, וכל יתר הפרובינציות, מיינלנד מה שנקרא, שיטת שלטון שונה. בגליל העליון תהיה שיטת שלטון אחרת במדינת ישראל. אין דבר כזה. או בנגב הדרומי תהיה שיטת שלטון אחרת. אין דבר כזה. בסין יש. ולכן הם יכולים לחיות עם השניות הזאת, והם יודעים איך לחיות איתה, ויש להם הערצה עצומה ליהודים, עצומה למוח היהודי, שאתה בודק לעומק, אין שם אנטישמיות לחלוטין, אין בסין, המושג אנטישמיות לא קיים. אין מושג של אנטישמיות בשום פינה ובשום מקום. אתה לא מזהה את זה. אתה רואה את ההרצה הזו, והם רוצים להבין כיצד מעיר קטנה כמונו יוצא כל כך הרבה שכל, מה שאני ציינתי, של האינוביישן ושל פרסי נובל שמסמנים אותה וכל הדברים האלה. לכן הם יכולים להיות, כן, הם מתווך טוב. הם יכולים להיות מתווך טוב. הם עוד לא נכנסים לשם, הם משאירים את זה לאמריקאים, הם מספיק חכמים, יש להם אינטרסים ברורים במזרח התיכון, שזה אנרגיה, בעיקר מסעודיה, לא מאיראן, קודם כל במקום ראשון זה סעודיה, מבחינת ההספקה לסין, והם תלויים תלות מוחלטת באנרגיה שמגיעה מבחוץ, 60% מהם במזרח התיכון, מהעולם הערבי מטבע הדברים, והם ידידים שלהם, ולכן הם כן יכולים להיות כאלה שמתווכים, אין להם עדיין את המכשירים לעשות את זה. האמריקאים שולטים בעולם שנים, יש להם מערכות כלכליות, מערכות פוליטיות, מערכות צבאיות, שיודעות איך לטפל במשברים בכל פינה בעולם. לסינים אין את הדברים האלה בכלל. אין להם, יש להם רק עכשיו נולדה להם מועצה לביטחון לאומי, שזה כלי של א' ב'. לפני כמה שנים רק נוצרה מועצה לביטחון לאומי שהיא בתחילת דרכה. כמו המועצה לביטחון לאומי אצלנו דרך אגב. ושזה כלי חשוב מהן כמותו. אין להם את הכלים כלכליים, אין להם את ה-World Bank. אז הם בנו להם עכשיו את ה-AIIB, שזה הבנק לתשתיות באסיה, הוא מאוד חשוב, אנחנו חברים בו, הצטרפנו אליו גם כן, לדעתי החלטה מאוד נכונה של מדינת ישראל, ומאוד חשובה, ושהסינים יהיו להם הכלים האלה, הם יכולים להיות מתווך, ושלא ניתן לרגע, אם הערה, אם מותר לי להעיר על העניין של אבו מאזן, האמריקאים פה, והאמריקאים התהפכו עוד הרבה שנים, ואין להם תחליף. גם הסינים, שהם הכי קרובים לזה, הם עדיין רחוקים מאוד מלהיות כזה, שיכול להיכנס לנעליים האמריקאיות, שבמקרה הזה הם מאוד גדולות.
נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, מתן.
תודה רבה.